בסעיף הראשון את חומר האיסור לספר לשון הרע לפני רבים. סעיף ב' מלמד אותנו החפץ חיים באיזה אופן מותר לדבר לשון הרע בפני שלושה. אבל לפני שנתחיל את הסעיף הזה, אולי אני רוצה לשתף בלימוד קריאה של דברים שנכתבו, נאמרו על ידי הגאון הרב שלמה אבינר שליטה בהקשר הזה. הכותרת היא: האם אתם יודעים מה זה קלפרשטיין? אתם יודעים? לא, אף אחד לא יודע מה זה קלפרשטיין? מה זה שטיין? שטיין. לא, לא יודעים? קלפר. טוב, כנראה שאינכם יודעים מה זו קלפרשטיין. כלומר, שטיין זה אבן, כן? אבן המרחלים. חבל מאוד, כלומר, חבל מאוד שאנחנו לא יודעים. אם כן, ברפובליקת מילוז הישנה, שעכשיו שייכת לצרפת, זה היה עונשם של מוציא שם רע. קשרו לצוואו אבן ששוקלת 12 קילוגרם, הושיבו אותו על חמור והוליכו אותו בעיר. ככה יעשה לאיש אשר יוציא שם רע. האבן האורגינלית נמצאת במוזיאון ההיסטורי של מילוז. על פניו נשמע אכזרי, נכון? להפך, זה עונש סמלי, סמלי לעומת עונשו בימות הביניים. מה היה עונשו של מוציא שם רע בימות הביניים? סקילה. סקילה. כמובן בימינו אין עונש סקילה דיבורים כאלה הפוגעים לכבוד חברו, אבל בכל זאת יש ענישה חמורה. גם בימינו, בבלגיה, בצוהר בין 8 ימים לשנה. בקנדה עד 5 שנים. אז למה אומרים את הדברים האלה? למה עכשיו יש מקום להזכיר אותם? כלפי מה הדברים אמורים? רב אחד כתב, כן, לאחרונה, שהחרדים ודומיהם מגזימים באיסור לשון הרע. כתב דברים. מה הטענות שהיו לו? למה הוא חושב שהם מגזימים? זאת אומרת, טענה ראשונה, הרמב״ם מקדיש לזה רק כמה סעיפים. זה ראיה, כן, לעומת מחלות אסורות וכדומה. טענה שנייה, שולחן ערוך בכלל הוא מזכיר, אין ללכות לשון הרע בשולחן ערוך. טענה שלישית, זו בכלל רק הנחיה מוסרית כללית של תיקון מידות, יותר מאשר הלכה פסוקה, זה לא הלכה. טענה רביעית, לכן הרמב״ם, כיוון שזו רק הנחיה מוסרית, הכניס בהלכות דעות, כדוגמת הדרכות אכילה, שינה ושלל עצות רפואיות, שם הוא הכניס בהלכות דעות את ענייני לשון הרע. טענה חמישית, לגבי פרטי הלכות, אין מסורת יהודית ופסקי הלכות. והטענה השישית, החפץ חיים הוא זה שחידש לנסח הלכות לשון הרע, כמו הלכות תפילין, שבת וקשות, כי עד ימיו אף אחד לא עשה זאת. אז זה משיב, מגיב הרב שלמה אבינר שליטה וכותב, שכמובן כל תלמיד צעיר יראה שכל זה לא נכון. על הטענה הראשונה, שהרמב"ם מקדיש לזה רק כמה סעיפים, אז בואו נלך לנושאים אחרים חשובים לא פחות, ונראה כמה הקדיש להם הרמב"ם. לדוגמה, אמונה בהשם, יראת השם, אהבת השם, ייחוד השם, שהם הלב והיסוד והעיקר, וגם להם הרמב"ם מקדיש רק כמה סעיפים. כנגד הטענה השנייה, כך שהשולחן ערוך לא הזכיר זאת, כמו שאמרנו לעיל, בשולחן ערוך גם לא מוזכרים היסודות של אמונה בהשם, יראת השם, אהבת השם, ייחוד השם. כנגד הטענה השלישית, שמדובר רק בהנחיות מוסריות, אם זו רק הנחיה מוסרית כללית, אז למה הרמב״ם בכל זאת כתב הלכות פסוקות? למה רבנו יונה העריך בהן מאוד פרק בקיצור שולחן ערוך. טענה רביעית, גם בלכות דעות יש הלכות כשמן. מה הכוונה כשמן? הלכות דעות, הרמב"ם קורא לזה הלכות דעות, במספר 11 מתוך תרי"ג המצוות. וכנגד העניין החמישי, כל ההלכות מופיעות במשנה בקיצור נמרץ, מתרחבות מאוד בגמרא, מתבארות באופן כביר אצל הראשונים וזוכות להתפרצות עצומה אצל רבותינו האחרונים. כך היא דרכה של תורה, וכך גם הלכות לשון הרע, עקרונות, שורשים, יסודות שהולכים ומסתעפים. כנגד הטענה השישית, אכן החפץ חיים הוא הראשון, אחרי שנזכור כלל הגיוני פשוט, לכל דבר יש ראשון. לפני המשנה לא כתבו משנה, לפני הגמרא לא כתבו גמרא, וכן הלאה, אשרינו שזכים. אבל בדבר אחד אנחנו חייבים להודות, הלכות רכילות, לשון הרע והוצאת שם רע, לפני היותן הלכות הן בבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה, כלומר בינה טבעית ומוסר טבעי, א' ב', הבסיס, היסוד. ולכן הייתה במילוז, מה הייתה? כבר יודעים? קלפרשטיין. תראו, קלפרשטיין, קנינו כזו מפה, וכבר בקוד הרומאי הייתה חקיקה מחמירה בנידון, ומי שדיבר לשון הרע נענש בהגליה. ולא מפני שהרומאים דאגו לטהרת הלשון, אלא מפני שהם הבינו שזה יהרוס את כל החברה. זה מוסר גוי, תועלתני. בסדר? אז זה דרך ארץ. לכן התורה באה להוסיף, זאת אומרת, על גבי הבסיס שאנחנו מוצאים אפילו אצל גויים, דרך ארץ שללא זאת החברה יכולה להארץ. א', באה התורה להוסיף, אין זו רק הנהגה חברתית, אלא ציווי אלוהי, עבודת השם. ב', אנחנו, עם ישראל, מחמירים יותר מאומות העולם. וג', אצלם זה מאופל. אסור כזה, ובגדול, אין פרטים, אין דיוקים, אין הלכות, אצלנו זה מתפרס בשאר העניינים. בוודאי שזה מחריב את החברה, כולם יודעים שבית ראשון נחרב בגלל שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, ובית שני בגלל צנעת חינם, שמצאה ביטוי בלשון הרע, כמבואר בהקדמה של הספר שאנחנו לומדים, הקדמת החפץ חיים. ואכן אמרו חז"ל שלשון הרע שקולה כשפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, גם יחד. ועוד אמרו שהיא שקולה ככפירה בעיקר. כמובן קשה מאוד לנאשם להתגונן. הפתגם העממי תוכיח שאין לך אחות. או כמו שהגדיר פרנסיס בייקון, תשמיצו, תשמיצו, תמיד יישאר מזה משהו. המקום הכי גרוע הוא אנגליה, שבא על המושמץ להביא הוכחה לחפותו. אז אם אתם רוצים להשמיץ בנוחיות, צאו אל לונדון. וכבר כינוי עיר זאת כתיירות ההשמצה. נקווה שלא כן הוא בבתי המשפט אצלנו, אבל כך הוא בתקשורת. פעמים רבות מטילה דיקטטורה על בתי המשפט. הוא ברור שכל משמיץ מתגונן מאחורי הטענה שזו טובת הציבור, מה שנקרא אצלנו לשון הרע לתועלת, נכון? בשפה הדתית לשון הרע זה לתועלת, אז זה לטובת הציבור, ולכן מותר בשביל טובת הציבור לפרסם כל דבר. הוא רק שוכח שחפץ חיים מנה שבע תנאים, וזה הפרק שלנו, נכון? ובהמשך גם פרק ט', כדי להתיר לשון הרע לתועלת. אין זה מפריע לו, כאמור לדעתו דבריו אינם מבוססים אלא חידושים משלו. נכנס פה לאותו רב, כן? כנראה לא ראה שבהערותיו הוא מבסס הכל עד הפרט הכי קטן, אבל כידוע לא ננעלו שערי התירוצים של המשמיצים. אגב, החפץ חיים כתב ששמירת הלשון שייכת גם לילדים, ויש לחנכם לכך בכל תוקף. הוא כבר הזהירנו שלמה המלך דברי נרגן כמתלהמים, נרגן זה המשמיץ, הם ירדו חדרי בטן כסף כסף סיגים מצופה על חרס, שפתיים דולקים ולב רע, בשפתיו ינקר שונא ובקרבו ישית מרמה, כי יחונן קולו אל תאמן בו כי שבע תואבות בליבו. עוד אמרו חז"ל כי האומר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים. עוד אמרו שהפסוק ארור מכה יראו בסתר מתייחס למספר לשון הרע, מי שמדבר לשון הרע נענש בצרעת. זכור את אשר עשה אלוהיך למרים, עיין את זה באריכות הרמב״ם בסוף הלכות טומאת צרעת. אוי לנו, כמה התקשורת שלנו נכשלת בזה, קל וחומר התקשורת האינטרנטית. וכאמור למצפה לשון הרע, יש שלל תירוצים ואינם אמת. וגם לו היה ספק שמותר, אז כידוע ספק מן התורה להחמיר. והרמב"ם כתב הלכות דעות אבון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל, הרי זה מחריב את העולם, אין לו חלק לעולם הבא. לשון הרע הוא חטא, אבל יותר מחטא, הוא הורס מעשה השם, כי הוא בנוי על שנאה, והוצאת שם רע היא ביתו של השקר. אז מה עם שבע התנאים בלשון הרע לתועלת? א', וזה מתבהר בעריכות בחפץ חיים, שהוא ראה בעצמו או שהתברר לו. ב', לא יחליט מיד שזה רע, אלא יתבונן היטב. ג', יוכיח קודם את החוטא בלשון רכה. ד', לא יגדיל העוולה אלא רק את האמת. ה', יכוון לתועלת ולא להנאתו. ו', אם אפשר להגיע לתועלת בדרך אחרת, אסור לדבר. ז', לא יגרום לו נזק יותר גדול מאם היו מעידים עליו בבית דין. ואם כבר דיברנו על בית דין, נזכיר את הסיפור של טוביה וזיגוד. טוביה חטא ובזיגוד לבדו והעיד לפני בית דין על כך. ציוו להלקותו. הוא תמה. טוביה חטא וזיגוד מינגד, זיגוד ילקה. כן, אמרו לו, כי אין ערך לעדות יחידי. תבאת ועד את היחיד הזה לשון הרע. בימינו לא מקים. אבל יש תקנת רב שיר הגאון לנדות עד שיפייס. וגם יש קנס. אמר דוד המלך, אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו ולא רגל על לשונו. רגל על לשונו ברכילות לשון הרע. וכן נהג דוד המלך, כידוע אומר הפסוק, בנפש יונתן יקשרה בנפש דוד ויעבהו יונתן כנפשו. על מה? למה הוא אהב אותו? כאשר דוד חזר מהכות את גוליית, שאול שאל, בן מי זה הנער? הרי הוא ידע מזה, הוא ידע היטב מי הוא, הוא היה בא לנגל לפניו. יתר על כן, שאול מאוד העריך אותו ויעבהו מאוד והיה לא נוסק אליו. אלא שחרה מאוד לשאול שהוא לא היה זה שהרג את גוליית, אלא שדוד, ולכן הוא הפגין זלזול. כמובן הרוח הרעה ששרתה על שאול הייתה סוד שמור היטב במדינה. הוא בא נשכח שאז דוד כבר נמשך למלך על ידי שמואל הנביא. לכן היה לו עתה פתרון להפיל כיסא שאול ולשבת עליו. אז ישיב למלך, הרי אני המנגן בפני המלך, למה דוד לא אמר את זה? כי הסוד היה מתגלה וכיסא שאול היה נופל. עמד שם יונתן מלא פחד שדוד יגלה את האמת, והנה שאול שואל אותו, מי אתה הנער? הוא עונה, דוד בן עבדך ישי בית הלחמי. עד כאן, לא הוסיף דבר. והי כחלותו לדבר, הוא שתק על אף שהיה לו מה לדבר. ולכן נפש יונתן נקשרה בנפש דוד ויבהו יונתן כנפשו. אז נלמד מדוד מלכנו על שמירת הלשון. שבתים וברוכים.